רבותיי היקרים, אני ברשותכם כיוון שיום העצמאות, אנחנו תמיד שמגיעים ליום הזה אנחנו תמיד בהתלבטויות מאוד גדולות, אנחנו לא מצליחים להשתחרר, אנחנו צריכים תמיד תמיכות כדי באמת להבין שבאמת אנחנו, יש מקום לחגוג את יום העצמאות, יש מקום לראות את זה כראשית צמיחת גאולתנו, יש מקום להבין שזה מהלך אלוקי. ובתקופה האחרונה יצא לי קצת ללמוד את ספר עזרא ונחמיה, ומתוך הדברים בעזרא ונחמיה פתאום בעצם מתגלה לנו שבעצם אנחנו לא ראשונים. זאת אומרת שגאולה כזאת היא כמו שאנחנו חווים בתקופה שלנו, ואפילו הייתי אומר במידה טובה, במידה אפילו יותר משודרגת, היינו כבר בסרט הזה. זאת אומרת באותו מצב שבעצם מתקיימת גאולה, כן, ישנו תהליך אלוקי, אבל התהליך האלוקי הזה בא בצורה מאוד 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 מעורפלת, בצורה מאוד מאוד לא ברורה, בצורה שבעצם היא יכולה להוליד שאלות. אלא כאן צריך כבר לומר בצורה מאוד ברורה שיש הבדל בין הגאולה של שיבת ציון, זאת אומרת עזרא ונחמיה, לבין הגאולה שלנו, כי שם בעצם זה מעוגן, שאנחנו קוראים את זה בתנ"ך, אז בעצם אנחנו לא שואלים שאלות. אנחנו לא שואלים שאלות, כי אם זה נכנס כחלק מ-24 ספרים בתנ"ך, אז בעצם ברור לנו שזה תהליך אלוקי. אבל פה אני חושב שהנקודה כן צריכה לבוא לטובתנו, בנקודה שהרי ידוע שכל הנבואות שנכתבו היו, כן, הגמרא במגילה אומרת שהיו אלפי אלפים ריבו של נביאים לעם ישראל, וכל הנבואות שנכתבו בתנ"ך זה רק נבואות או סיפורים שיש להם מסר לעתיד לבוא. לא רק, כן, רק הנבואות האלה נכנסו לתנ"ך. וממילא עזרא ונחמיה, זה שהם נכנסו לתנ"ך, הם בעצם צריכים ללמד אותנו את אופן הסתכלות על המציאות באחד מן הזמנים. ומי יודע אם לא דניאל, כן, הספר הזה, עזרא ונחמיה, לא נכתב לזמננו. אני ברשותכם רוצה לרוץ על כל מיני נקודות בספר עזרא ונחמיה, לרוץ ולראות איך הדברים האלה בעצם משתמעים לתקופתנו, ובסופו של דבר לקראת סוף השיעור, אני במיוחד אני אומר בסביבות 10 דקות או רבע שעה, לראות את הדברים דווקא בדברי הרב קוק, שברוך השם, זאת אומרת לאחר מעשה שהתחושה שהייתה, גם ראיתי ברוך השם שהדברים האלה מופיעים בדברי הרב קוק, ואז בעצם באמת הייתה שמחה מאוד גדולה בשבילי. זאת אומרת לראות שבאמת הדברים כבר נכתבו והדברים האלה באמת מבוססים. בעמוד מספר 1, כן, העמודים כתובים בצד השמאלי של הזה, פותח ספר עזרא ואומר: ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר השם מפי ירמיה, עיר השם, כן, שימו לב, עיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. כה אמר כורש מלך פרס: כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. רבותיי, כורש זה שם שגור על לשוננו, אבל כורש הוא מלך פרס. הנה הגאולה, בעצם הגאולה של שיבת ציון בעצם מתחילה על ידי מי? על ידי גוי. לא צריך לדעת, זאת אומרת צריך לדעת את זה, על ידי גוי. זאת אומרת כל התהליך הקדוש, ופה כורש אומר, כן, הקדוש ברוך הוא אמר לי. זאת אומרת, ובעצם עם ישראל בעצם מקבל את הדברים האלה. ובואו נראה את המלבים. המלבים אומר למטה: נראה את הדברים, אומר מה שאומר קורש בפסוק ג' שאומר שם קורש, מי בכם מכל עמו. כן, קורש בעצם פונה לכל השליטים תחת, שנמצאים תחת חסותו, מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ואיבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים, האלוקים אשר בירושלים. אומר על זה המלבים, מי בכם, אמר כן אל האומות, מי אשר נמצא ביניכם מכל עמו. מה זה מכל עמו? מי שנמצא אצלכם מעם ישראל, כן, כאחר שבניין ביתו אי אפשר, כן, מאחר שבית המקדש לא יכול להיבנות רק על ידי עמו, רק על ידי עם ישראל, אם כן צריכים אתם לשלוח אותם לשם. זאת אומרת, הדברים באים מצד קורש, מצד גוי. ואחרי זה אומר, יהי אלוקיו עמו, רצה לומר, תלווה אליו עזר אלוה והתעוררות עליון. זאת אומרת, יהי אלוקיו עמו, אותו אדם מישראל שיבוא ובאמת יעלה ובאמת ייקח את הדברים ברצינות, אז הקדוש ברוך הוא ילווה עמו. זאת אומרת, ברגע שתהיה התעוררות הדלטטה, יהיה גם התעוררות הדלאלה. אנחנו גם נזכיר את דברי הכוזרי שהוא מתייחס לעניין של שיבת ציון בהמשך. אומר הכוזרי בהמשך, וכל הנשאר, כן, הפסוק אומר, וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינשאו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה מן הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלים. מה זה בכל הנשאר? זאת אומרת, אותם אנשים מעם ישראל שלא רוצים לעלות, שלא, אז אומר מה צריך לעשות להם? אומר המלבין בפסוק ד', וכל הנשאר, מי שלא יתעורר ללכת וישאר בחוץ לארץ. ועכשיו הוא מביא שלוש סיבות, שזה יהיה אם מפני שנפשו שפלה, בלתי מתנסה לדבר הגדול הזה. כן, זאת אומרת, מי זה אותו אדם? אדם שנפשו שפלה, זאת אומרת שהוא לא יכול להתרומם, מגיעים לו מחשבות, מה, גאולה על ידי קורש, על ידי גוי, איך זה יכול להיות? אז נפשו שפלה, הוא לא מוכן, מה? הוא לא מוכן להתגייס לעניין. אז אומר על זה קורש, ומי שנפשו שפלה, אז הוא אומר, מה? אם מפני שחסר לו ההוצאה,
כסף.
מה? כסף, כן. כן, אם מפני שאין לו להבין את דבר לבניין המקדש, על זה ציווה שכל הנשאר מכל המקומות, הוא מצווה לאנשי מקומו, למי? לגויים. הוא מצווה שהגויים ינשאו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש שהוא שווה כסף ובבהמה לרכוב עליה, שינשאו, שכולל שינשאו את רוחו לזה, אם הנדבה והאומות ישלחו על ידו נדבה הקדש לבית האלוקים. רבותיי, כל בית המקדש, כל גאולה של שיבת ציון בעצם מה? מתחילה, מתקדמת, מתעוררת מצד הכרזה של מלך גוי, של מלך גוי. תתארו לכם את זה. זאת אומרת יש פה בעצם, אנחנו נמצאים כדי לעמוד בהיסטוריה, אנחנו נמצאים בין בית ראשון לבית שני, בגלות בבל שינה נגזרה ל-70 שנה, בגלות שבעצם עתידה להיפסק, כי ככה זה הייתה הנבואה. והקדוש ברוך הוא בוחר מה? להביא, להניע את הגלגלים של שיבת ציון על ידי גוי, על ידי גוי. ונראה את זה, נמשיך הלאה בעמוד מספר 2, נראה עד כמה הדברים, נראה בכמה היבטים למעלה. וכמו שרואים שקורש, שהוא נותן את כלי המקדש, הוא משחרר אותם. זאת אומרת, עד איפה מגיע התערבות של קורש? זאת אומרת, הוא זה שמספק את הכלים למקדש. כן, כמו שאומר הפסוקים, והמלך קורש הוציא את כלי בית השם, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים והתנם בבית אלוהיו. ויוציאם קורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר והספרם לשש בצר הנשיא ליהודה. זאת אומרת, בעיתות המקון נעשה הכל גוי. אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל תשימו לב, היום אנחנו נמצאים בזמן שגם, זאת אומרת, יש חלק מהעם שבאים ובעצם מסתפקים באופי של הגאולה היום, כאשר הגאולה היום, עוד נראה את זה בדברי הרב קוק, היא בהרבה אחרת, היא לא על ידי גויים. אבל כן, בוא ניכנס לתוך ההוויה הזאת של שיבת ציון. אז ראינו בעצם שמה ההתעוררות באה על ידי גוי, והכלי מקדש ניתנים על ידי כלי גוי. נמשיך הלאה. בעמוד מספר 3. נראה בעצם פה בעמודים האלה את בעצם קצת מתייחס לתגובת העם, זאת אומרת איך העם בעצם מתייחס לאותה גאולה. אז במלבים, בעמוד 3 במלבים, בפסוק י' ד', בואו נראה את הפסוק י' ד' פה למעלה, נראה ברשותכם את התרגום, כי הפסוקים כתובים בארמית, אבל כתוב: וזקני יהודים בונים ומצליחים בנבואת חגי הנביא וזכריה בן עידו, ובנו ותקנו במצוות אלוקי ישראל ובמצוות קורש ודריווש וארתרשסתא מלך פרס. אומר על זה המלבים, כן, וסבי יהודיה, רצונו לומר שהיה השגחה, שימו לב, אומר המלבים, שבשיבת ציון היה השגחה מעוטפת בטבע. זאת אומרת, היה מהלך אלוקי, הייתה השגחה אלוקית, אבל שהיא באה בהופעה של מה? של הטבע. שמה? על ידי מלך קור, על ידי הגויים. זאת אומרת, לא היה פה איזה נס מהפכני שבעצם הקפיץ את עם ישראל לארץ ישראל, אלא לא, הקדוש ברוך הוא בחר בדרך מסוימת, בדרך הטבע. זאת אומרת, להיגלות לקורש, אתה המנהיג של אתה, כן, השליט של כל המעצמה, דרכך אנחנו נקדם את הגאולה, כן, שהיה מטעם אלוהי ישראל עניין השגחי. אבל אומר המלבים, אל תתבלבל, זה היה עניין השגחי, הקדוש ברוך הוא מניע את הדברים, אבל לא נס נגלה, רק מטעם המלאכים שנתן השם כזאת בלבבם. אלא כן, הקדוש ברוך הוא בא ומתגלה לקורש, וקורש מניע את הדברים, כמו שאמרו בברכות: ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. בואו ברשותכם נעבור לעמוד מספר 5, נראה את הגמרא בפנים. הגמרא, כן, הגמרא אומרת שם בעמוד מספר 5, אומרת הגמרא: כדתניא, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. אומרת הגמרא, דורשת את הפסוק: עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה, זאת אומרת על ידי יהושע. עד יעבור עמזו קנית, זו ביה שנייה. מכאן אמרו חכמים: ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. אומר, מה זה גרם החטא? החטא שגרם זאת הוא החטא שחטאו ישראל בימי בית ראשון, ולכן לא עלו אלא ברשות כורש מלך פרס. אז עכשיו אני שואל, אוקיי, גרם החטא, מה גרם החטא? שמה? שבעצם הגאולה לא מופיעה לא דרך נס, אלא דרך טבע.
היא מופיעה, אבל
בדיוק, היא מופיעה. בגלל הדבר הזה בעצם לא באים ואומרים: אל תתייחס, הגאולה היא גאולה עם עוצמה רוחנית. איך אומר פה המלבים? היא גאולה אלוקית שמעוטפת בטבע, זה האופי של הגאולה. למה? אז בוא אני אגיד לך למה. כי בגלל החטא. עכשיו אתה רוצה לשאול, להעתיק לגבינו, למה גאולה? לא יודע, אולי לא יודע למה, אבל זה גאולה. לא בגלל זה אתה בא ואתה בעצם מוחק, ואתה לא מתייחס אל הגאולה הזאת באופי של גאולה. עד כדי כך שאומר הכוזרי במאמר השני, שאם עם ישראל היו נחשבים בתחילת הכוסף והיו כולם עולים לארץ ישראל, הבית השני הוא היה הבית הנצחי, לא היה בית שלישי. עוד מעט נראה עוד איכויות שיש בשיבת ציון, יותר אפילו מיהושע. אבל בעצם אנחנו רואים, בעצם, נכון, בא בטבע, בא על ידי גוי, אבל זה גאולה. הלאה, נראה הלאה. בעמוד מספר 4. יש דבר מעניין, כן, זה רק דבר סימבולי, אני לא... שימו לב מה שאומר שם, כן, בפסוק ח', ובשנה השנית לבואם אל בית האלוקים לירושלים בחודש השני, כן, החלו זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יוצדק ושאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי ירושלים,
חודש אייר,
בדיוק, ויעמידו את הלוויים בין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. רבותיי, מתי התחילה הגאולה בפועל? חודש אייר. זאת אומרת, יש פה, אני אומר, הדברים, אנחנו צריכים להבין, לראות את הדברים, כמו שאומר הרב צבי יהודה, אומר, כי עין בעין יראו, שהעין האנושית צריכה להיות מכוונת לעין האלוקית. אי אפשר לראות את הדברים האלה כפשטם. וגם פה, אתה רואה, כן, הבניין בית שני התחיל באייר, זאת אומרת, חודש אייר מסוגל לדברים האלה. בוא נראה את זה עכשיו, בוא נראה את תגובת העם. תראו בפסוקים למעלה, בפסוקים, מפסוק י' א', ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו. וכן, על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל להשם על הוסד בית השם. כן, רואים שמחה גדולה. אבל תראו בפסוק י' ב', ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות והזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול, כן? אבל אלה ששמחים הם מגבירים כדי שהבכי הזה לא יישמע. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מריעים תרועה גדולה והכל נשמע למרחוק. אומר על זה המלבי. רבותיי, זה מה שאני רוצה לומר פה, זאת אומרת, אנחנו מציירים את הדברים, אבל אנחנו לא מתעלמים, גם שם היו בעצם דילמות, היו בעיות. זאת אומרת, אנשים שרואה את הבית הראשון ורואה עכשיו את הבית השני, איך הוא נבנה ואיך הוא נבנה, שזה על ידי הצהרת קורש, היו כאלה שבעצם בחו. ועל זה הוא אומר, תראה, ויענו בהלל ובהודות. קודם כל, מה זה הלל ומה זה הודעה? אומר המלבי, ההילול הוא על השבח הבורא, כן? הילול זה בעצם מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו מהללים את הקדוש ברוך הוא, הלל, כן, האל הגדול, הגיבור והנורא אל עליון, כן, כל השבחים ששייכים לקדוש ברוך הוא. וההודעה היא על הטובה, כן, וההודעה זה על המעשים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. הוא מפרש בהלל כי טוב, שזה ההילול שהוא טוב מצד עצמו, ובהודות כי לעולם חסדו על ישראל, והעם מריעו בהלל להשם ולא בהודעה, כי רבים היו בוכים. כן, שימו לב, זאת אומרת, הפסוק י' אומר, ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל להשם על הוסד בית השם. זאת אומרת, היו כאלה שהודות, זאת אומרת להגיד הילול הקדוש ברוך הוא, שבח על הקדוש ברוך הוא, זה ברור שהם יאמרו. אבל להודות, היו כאלה, מה? בדיוק, על המעשים הם הסתייגו. ואומר המלבי, אשר ראו, מילת ראו נמשך גם למטה, ומילת ביניהם נמשך גם למעלה, כן? ושיעורו אשר ראו הבית הראשון, כן, אותם אנשים שראו בית ראשון, וזה רבותיי, זה אנשים, מי שהיה, אנשים שהיו בגיל 20, בגיל, זאת אומרת, אפילו אנשים נערים שהוגלו, אז הם עכשיו בגיל 90, זאת אומרת, ומי שהיה בגיל 15, אז עכשיו הוא בגיל 85, הם ראו את הבית הראשון, הם הבינו מה שהם ראו, כן? וראו ביוסדו את הבית ביניהם, היו בוכים, כמו שנאמר, מבכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון. ומה אתם רואים אותו עתה לא כמו כעין בעיניכם? ורבים בתרועה, כן, אבל יש כאלה היותר שהם, כן, בוא נראה מה הייתה התרועה פה, על מה? יש לומר, מטעם שקדושת יהושע בטלה, כן? הקדושה שיהושע קידש את ארץ ישראל בטלה. מתי? בשבט, כשגלו עם ישראל, קדושה בטלה. וקדושת עזרא לא בטלה, מפני שקדושת יהושע היה על ידי כיבוש, וכשנכבשה מהאויבים, בטל הכיבוש, בטלה קדושה. זאת אומרת, אצל יהושע, כיוון שהוא כבש את ארץ ישראל, אז כיוון שעכשיו ארץ ישראל נכבשה על ידי נבוכדנצר, בטלה אותה קדושה. אבל קדושת עזרא, שהיה על ידי חזקה, לא בטלה. זאת אומרת, היו אנשים שמה שיכלו, היו אנשים בעצם שיכלו בעצם מה? לראות את הטוב. זאת אומרת, מה? יש פה כאילו שני קבוצות. הקבוצה אחת אומרת, בוא נשווה את הבית הראשון. הוא היה בהרבה יותר גדול, יותר מהודר, עשר הניסים שקרו כל יום. לעומת זאת, באו אנשים אחרים ואומרים, נכון, אבל תראו, הקדושה שמקדש עזרא היא קדושה נצחית. זאת אומרת, יש לנו כאילו על מה לסמוך. זאת אומרת, לא על מה, יש בעצם עוצמה בגאולה הזאת. זו גאולה שיש לה גיבוי אלוקי.
יסודות.
בדיוק, יש יסודות, חייבים להתייחס אל הדברים האלה. ולכן אני ברשותכם רק לראות את השורות שהן מודגשות. אומר המלבים, ורבים היו בוכים על שראו שבונים ברשות כורש. בכו על זה שגוי אמר להם לבנות, הם בוכים על זה, כן? וכפי פקודתו, אנחנו לא קראתי את זה, זאת אומרת כורש ממש נכנס לתוך, ממש לגודל בית המקדש, לעניין של הקורבנות, לעניין מי ישיר את השירה בבית המקדש. הוא ממש נכנס, הוא היה ביילים מוחלטים. אז היו כאלה שבחו, שהתכנסו בתוך העניין הזה. כן? כן, שגבל מידת הבניין, ועניינו לקמן. ואם היו זוכים, היה נעשה להם נס בימי עזרא כבימי יהושע, כמו שדיברנו. ועל זה בחו. ורבים סמכו על ידי כך שבזה תהיה קדושתו עולמית ולא תתבטל. רבותיי, אנחנו באותו סיטואציה, זה היה סיטואציה שבעצם הסתכלות, אבל אני חושב ששם אמנם היה, אבל בעצם גם האנשים האלה בחו. ופה אני רוצה לחלק, אני חושב שהחילוק הוא שגם כשאותם אנשים שבחו, הם בחו למה לא זכינו שבעצם הגאולה בעצם לא באה דרך נס. אבל הם לא פקפקו, אבל הם לא פקפקו על עצם הגאולה. הם לא פקפקו על עצם הגאולה. וזה בדיוק הנקודת החולשה שבימינו. זאת אומרת, בימינו, זאת אומרת, זה יוצר פקפוק על עצם הגאולה. אני מרשה לעצמי להגיד את זה עוד פעם, נראה את זה בדבריו של הרב קוק. זאת אומרת, שזה הנקודת החילוק. אז הם הבינו באמת, הם כאב להם, למה זה דרך כורש? ואולי זה באמת זה רמה של צדיקות. למה הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו לא זוכים? יש להם שאיפה שהגאולה תהיה גאולה על ידי אנשים, על ידי עם ישראל. אבל עם כל זה הם לא פקפקו בעצם הגאולה. הם מבינים שהם נמצאים בתהליך. כן, זה נקודת החילוק. בואו נמשיך הלאה, נראה עוד שני דברים לפני שניגש לרב קוק. גם רבותיי, גם הנקודה הזאת שיבואו יגידו אנשים, בסדר, אנחנו שומעים גאולה שבאה על ידי גוי וזה, אבל יכול להיות בואו נראה, יכול להיות שעם ישראל אז בתקופתו היה עם צדיק, עם ירא השם. אבל תראה איך אנחנו יכולים להסתכל על הגאולה שלנו עם עם כזה שבו אנחנו נמצאים בדור שלנו. רבותיי, תראו מה עזרא נפגש, עם איזה אנשים הוא נמצא. אומר שמה בעזרא פרק ט', כי נשאו מבנותיהם להם, כן, נישואי התבוללות, ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה הראשונה. וכשמוע כן וכשומי את הדבר אומר עזרא, הזה קראתי את בגדיי ומעילי והמרתה משער ראשי וזקני והשווה משומם. זאת אומרת, זה הדברים. עזרא גם הוא מתמודד עם עם ישראל לא במיטבו, והקדוש ברוך הוא גואל אותו, והקדוש ברוך הוא בונה לו את בית המקדש. ותראו מה המלבים אומר פה, מלבים מתוק מדבש אומר, ואתה רצונו לומר, אחר שעדיין אינה גאולה שלמה, למה? והאבונות הקודמים לא נתמרקו עדיין, ועם ישראל עדיין נמצא לא במיטבו, אומר על זה העזרה, ותכלית הגאולה הזאת היה כדי שאתה נתיב מעשינו ונמרק האבונות. לא שמה שהגאולה תהיה בזמן שאנחנו נהיה כבר למעלה, לא. הגאולה בעצם המטרה שלה שעכשיו נמרק את האבונות, למנף. מה? בדיוק, מכינים את הקרקע. מכינים את הקרקע. זה הנקודה. הגאולה של עם ישראל, אל תחכה, לך ש. הנה הגאולה בעם ישראל נמצא גם, זה מודווה בספר נחמיה, שנחמיה שם בוכה על העניין הזה. ורואים שם שנחמיה קורא להם בתורה, יש את התחושה שם, מי שקרא בנחמיה, שנחמיה אומר להם את התורה, מספר להם את התורה, כאילו הם לא מבינים את הסיפורים הכי הכי בסיסיים בתור. ורואים את זה כגאולה, ואומר המלבים נכון, ויהיה הגאולה, כי הגאולה עכשיו זה מין האוטו, כן, הגלגלים מתחילים לנוע, אז יש את הדחיפה הראשונה ומזה התפתח הלאה. נראה עוד דבר רבותיי לדברים, אולי פה לחיילים שבינינו. אנחנו עוברים לספר נחמיה. בספר נחמיה יש שם לדעתי פסוק שמאוד התרגשתי. יש שם שנחמיה בא ומבקש מדריווש לעלות לארץ ישראל. הוא כותב, אומר שם, אני לא יכול לשבת פה, היה עובד כן בארמונו של דריווש. והוא הולך ויש שם שכתוב שם המילה בשגל. אני חושב שהבאתי את זה פה, שלא, לא, לא זוכר, לא, לא הבאתי את זה פה. אומר שם המלבים, מי זאת השגל הזאת? תשמעו מה שאומרת. אומר המלבים שעל יד דריווש ישבה אשתו, אמא שלו. מי הייתה אמא של דריווש? אסתר המלכה. נחמיה בא ומבקש מדריווש לעלות לארץ ישראל, ועומדת שם אסתר, אמא של דריווש. זאת אומרת שאסתר כבר זוכה לראות מה? את הפרי. זאת אומרת, לא רק את ההצלה הגשמית, הנה באים, מתחילים לעלות לארץ ישראל. זה היה ממש דבר שריגש אותי. זאת אומרת, לראות, הנה הקדוש ברוך הוא, כן? כמה אנשים ניצולי השואה שבאים ונצלו ועלו לארץ ישראל ורואים, נכון, עם כל הכאב וכן, וכל התופת, אבל רואים את ארץ ישראל נבנית. איך אתה יכול בכלל להתכחש לעניין? על כל פנים, נחמיה דבר ראשון כשהוא עושה, הוא חוזר לארץ ישראל, הוא בונה את החומה סביב ירושלים. ואז כתוב שם שאותם האנשים המקומיים שהם שומעים את העניין הזה של שנחמיה בונה את החומה, אז כתוב שם, ויהי כאשר שמע סנבלת וטוביה והערבים והמונים והאשדודים כי עלתה ארוחה לחומות ירושלים, כן, כי הם רואים שזה באמת הדברים נעשים רציניים, כי החלו הפרוצים להיסתם ואיחר להם מאוד, כן? והקשרו כולם יחדיו לבוא להילחם בירושלים, בירושלים לעשות לו תואה. אומר על זה, כן? אומר על זה, וממשיך, ונתפלל אל אלוקינו ונעמיד. שימו לב, ונתפלל אל אלוקינו, אבל הוא לא מסתפק, אלא מה? ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה, מקים צבא. והיא כאן כאשר, תראו, ויהי כאשר שמעו אויבינו כי נודע לנו, ויפר האלוקים את עצתם, כן? אומר, שמעו האויבים, אז בעצם הקדוש ברוך הוא מפר את עצתם, כן? ונשוב כולנו אל החומה איש אל מלאכתו. תראו את המלבים נופת סופים. אומר המלבים, ויהי, ועל ידי כך שמעו אויבינו שנודע לנו, כן? שהם רוצים לבוא להילחם, כי מצאו אותנו, למה, כן? כי מצאו אותנו כולנו ערוכים למלחמה, ובזה הפר האלוקים את עצתם, וחזרו אחור ולא התחילו ללחום כלל. מה אומר המלבים? למה המלבים אומר, כן? המלבים לא אומר שבזכות שהתפללו בעצם הם ברחו, לא, אלא אומר המלבים, שימו לב, כי מצאו אותנו כולנו ערוכים למלחמה, והשלב השני, ובזה הפר, מה זה ובזה? בדיוק, שהיה לנו את ההשתדלות, שגם לקחנו, ובזה הפר אלוקים, שאנחנו עשינו את ההשתדלות. רבותיי, כל האופי הזה, כל האופי הזה שבעצם גאולת שיבת ציון הייתה של התעוררות הדלתתה, כל האופי הזה שאנחנו צריכים לעשות, מה? בדיוק. רבותיי, בואו נראה את הדברים, בואו נראה את הדברים בדברי הרב קוק. בעמוד מספר 7 לא נקרא את הכל, 4 קטעים, אבל אני חושב שזה דברים שמתוקים מדבש. אומר ככה, אומר הרב קוק, כוחה של כנסת ישראל הולך ומתגלה ממעמקים באותה התנועה המפעמת בנשמת האומה ומכריח אותה בתקופה שכבר באה העת של קץ המגולה להראות בחיים. זאת אומרת, עם ישראל יש שלב שבעצם הוא מתעורר לחיים, הוא רוצה, משהו לא מוסבר פנימי שבעצם שדוחף אותו, די, נגמר, בואו ונחזור, בואו ונעשה מהלך, כן? בהשבת תוכן חייה הכלליים, למכון בית חייה לאדמת הקודש ולבניינה. ואחרי זה אומר, הכוח הזה אומנם עמוק עמוק הוא חבוי בנשמת הכלל כולו, כן, זה כוח שבעצם תמון בעם ישראל בפוטנציאל, וניצוציו מתגלים בחייהם של אלה המוכשרים להיות מכלל הבונים והעוזרים להגשמת צמיחת הישוע. אבל זה לא מופיע, אומר הרב קוק, זה לא מופיע אצל הכלל, זאת אומרת, זה לא פתאום התעוררות כללית, אלא זה מופיע אצל בודדים שהקדוש ברוך הוא בעצם יודע שאותם, שהוא יעורר את הבודדים האלה, הם בעצם יסחפו את כל העם. זאת אומרת, זה מתחילים אצל אנשים בודדים, אנשים בודדים שיש להם, הקדוש ברוך הוא שתל בהם תכונות של הנהגה, תכונות של דחיפה, הוא שותל בהם ומעורר בהם, והם אמורים לדחוף את כל העם קדימה לקראת מהלך חדש. ואף, שימו פה, ואף על פי שמקורו של כוח זה קודש קודשים ורוח השם נוססה בו, בכל זאת הוא שולח את ענפיו בהתגלמות המעשית לכל נפש מוכשרה להוציא כלי למעשהו. שימו לב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שקובע מי יהיה המנהיג, מי זה שידחוף עכשיו את הדור קדימה. ואומר על זה הרב, ואין בידינו כוח לבקר את האופי של הנטייה הגאולתית הזאת על פי מידותינו בכל הערכים אשר אנחנו מעריכים אותם. אומר הרב קוק, אנחנו לא הבעלים להגיד לקדוש ברוך הוא, רגע, למה זה בכלל? למה הוא דוחף את הגאולה? מי הוא בכלל? הוא אדם שהוא לא עומד בקריטריונים שלנו, מה פתאום הוא? זה מה שאומר הרב, שאין בידינו כוח לבקר את הדברים. אנחנו צריכים להאמין שאם יש עכשיו תנועה, מתעורר תנועה, זה תנועה אלוקית. כמובן, לבדוק את הדברים. ולכן הוא אומר, תראו, הנה הדברים מתקשרים אלינו, אומר הרב קוק, חזון כזה היה בימי יסוד המעלה של הבית השני, כשניצוץ זער מאורו של משיח נתלבש במקום הרחוק מאוד. מי זה הרחוק מאוד?
קורש.
בנפשו של קורש המלך האלילי, עד שמצד האור
הדק דק הזה מאורו של משיח קרא אותו הנבואה בשעתו בשם משיח, הוא אמר השם למשיחו קורש, זה פסוק. זאת אומרת, אומר הרב קוק, תראה, הנה ההוכחה, התנך בא ומלמד אותנו שלפעמים הניצוץ המשיחי, מי שידחוף לגאולה, זה יכול להיות גם בידי קורש, מישהו שגוי, מלך חילילי. אז מה יבגיעו, יבוא העם, קורש, אתה? גוי. מהלך אלוקי? מה פתאום? אנחנו יושבים פה, לא מאמינים בך. ולכן הוא אומר, עכשיו הוא עובר לתקופתנו. בתקופתנו, מאותו הזמן שהצד המעשי שבניין הארץ החל להתגשם, כן, הולך האור הזה ושולח ניצוציו גם אל נפשות רבות מאלה הרחוקים מאותה שפעת החיים הפנימית של ישראל. כן, גם בזמננו יש תהליך, אבל התהליך הזה בא לידי ביטוי על ידי מי? על ידי אנשים שמה? שרחוקים, אנשים חילוניים, בוא נקרא לדברים, נשתמש רק להבנה של העניין, כן? ובכל זה הולך ומתגשם על ידם חזון קודש קודשים. אומר הרב קוק, איך שתסובב, אבל הם בעצם סוחפים לכיוון, לחזרה לארץ ישראל. הם בעצם מחזירים אותנו לארץ ישראל. כן? שאין ארוך לקדושתו. יסוד בניין הארץ ושיבת בנים לגבולם, בצורה מוגבלה בראשיתה, שחריתה מישורנה. ולכן אומר הרב, בואו נדלג ברשותכם, בעמוד 8 למעלה. איך אנחנו צריכים להתייחס לדברים האלה? אומר הרב קוק ככה, אבל החזון הזה מבשר לנו, ידע כל לב חכם, כי האות הוא שכבר בא הזמן. זאת אומרת, מה אתה צריך ללמוד מזה? שיש, שזה שמתעוררת אצל אנשים כאלה התכונה, או מגיע התעוררות, זה בעצם מסר אלוקי, רבותיי, הגיע הזמן לשוב לארץ ישראל, הגיע הזמן של גאולה. אל עכשיו תתעסק בקטנות, תראה את המהלך, תראה את הדברים בהסתכלות הרחבה. ולכן הוא אומר שהכוח המתפסק שהתרחק ממקורו הנאמן מוכרח להתעודד ולשוב ולחדש את צורתו העצמית מאותו המקור שממנו לקח, בלא יודעים את כוח המעשי, לא למעט את התפשטות ענפיו הגדולים. זאת אומרת, אל תקצץ את הכנפיים, אל תקצץ, אלא מה? אלא להשקוטה מטל של תחייה גנוז במקורו, במקור הקודש אשר ממנו באו. ההפך, אחריות היא עליך. תיקח עכשיו את הדחיפה הזאת ומה? ותיצוק לזה רוחניות. זאת אומרת, תאמץ אותה, תמנף אותה, תגדיל אותה, תעצים אותה. אל תקצץ את הרגליים, אל תקצץ. וזה אומר, ועל ידי זה, כן, להרבותם ולהגדילם בגודל מופלא. אומר, אתה מתוך המחשקים יבוא אור גאולה להיגלות ולהופיע עם כל, על כל הנשמות המוכשרות, כן, להיות עוסקות בקרוב, מקרוב ומרחוק בארץ, בארץ ובגולה, להגשמת הישועה ובהופעותיה ממקור אשר, כן, ממקור הקודש אשר עליה כבר יקפצו מלאכים, כן, יסגרו מלאכים פיהם, כי את אשר לא סופר להם יראו, ואת אשר לא שמעו יתבוננו במהרה בימינו. זאת אומרת, כשעם ישראל באמת יאמץ את זה, אז כל האומות בעצם, גם הם יודעו. ומה הוא מדבר פה? על העניין של הסכם אומות המאוחדות. זאת אומרת, כן, שראו שעם ישראל רוצה ועם ישראל, כן, דורש, אז יש את הסכם אומות המאוחדות שהם רוצים. האמת, אני חושב שהרב קוק לא היה בדבר הזה, הוא לא היה חד. הוא מדבר על בלפור, נכון, סליחה. הוא מדבר על בלפור, נכון. הרב חרלק מדבר על ההסכם, על חפטט בנובמבר. הרב
קוק נפטר ב-33.
נכון. על כל פנים, בואו נראה עוד דבר אחד ברשותכם, ובזה נסיים. בעמוד מספר 9, אי אפשר בלי הרב חרלק. והרב חרלף, בסוף דבריו פה, אני לא רוצה להלעות בעוד קטע ארוך, הרב חרלף בעצם רוצה, בעצם אנחנו עד עכשיו כן, יושבים ומתרווחים, ואנחנו אומרים, כן, אנחנו בעצם, כאילו, אם אפשר להגיד, כמה שאני מוקלט, אבל זאת אומרת, אנחנו מרגישים על הגוב, אבל אנחנו באים עם יד מאשימה אל אלה שלא מאמצים את הדברים. בסדר. אבל בוא נראה את הדברים, איך שהרב חרלה בעצם בא ומציג את הדברים לשני הצדדים. אני רוצה לקרוא ברשותכם בעמוד 9 בקטע השני לפני הסוף. אלה המתיימרים. אומר ככה, אלה המתיימרים בחזיונם על דבר הרוחניות המפלאה של הארץ, כן? אלה שבעצם מחפשים ואומרים, הגאולה של ארץ ישראל בטוח שהיא תבוא על ידי גדולי תורה, על ידי, כן, שהם בחזיון רוצים לראות את הדברים בצורה האופטימלית ביותר. אומר על זה, כן, ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין, כן, הם לא מאמצים, לא ממנפים, לא רואים, כן, באומרם שאין שום יתרון והעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל על כל שאר הארצות שבעולם. זה צד אחד. אומר אבל הצד השני, ואלה מתיימרים בשירתם על מה שנראה לעין ושוללים את כל החזיונות הנעלמים.
אבל יש לנו... זהו, הגענו לסוף.
כן, זאת אומרת, יש גם את אלה, אנשי היישוב החדש, שבעצם רואים את המדינה, את ארץ ישראל, כמדינה איך שהיא נראית, בלי כל העוצמות הרוחניות. זה מה שהרב חרלף מקדים פה, ושאני קיצרתי, מדבר שארץ ישראל... יותר מה שנראית, יש את העוצמות הרוחניות שבה. אז יש כאלה שבאמת, כן, בונים את הארץ, אבל הם בונים ומתייחסים לארץ כשאר הארץ. זה הצד השני, שהוא גם על זה אנחנו צריכים לבכות. הרב גנץ תמיד אמר באחד השיחות שלו, שמצד אחד אנחנו אומרים, כן, אנא השם
הושיענה,
מצד שני אנחנו אומרים על השם מצליחנה. אנחנו גם עדיין זקוקים לישועות. כל מה שאנחנו אומרים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, אבל עדיין אנחנו מדברים לישועות, אנחנו עוד לא הגענו. אסור לנו להשלות את עצמנו שאנחנו כבר הגענו לאידיאל. עוד יש דרך ארוכה, אבל חס ושלום מלמנוע להודות על מה שיש. כן, ועל זה אומר, ואלה מתיימרים בשירתם על מה שנראה לעין ושוללים את כל החזיונות הנעלמים. וזה אומר, ושניהם כאחד אינם אלא מכזבים, כן, ותח עיניהם מראות. זה רב חרלף, זה לא אני. הללו, כן, הללו לא ידעו מחזיון הרוח, כן, אלה לא יודעים מחזיון הרוח לראות את הדברים הרוחניים, והללו לא ידעו מראית העין. והם המעכבים את הטובה מלבוא לעולם. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, ספוגי הגלות והחושך המה, ובל יראו אור. כי אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח. ודווקא שניהם כאחד בונים את בית ישראל. אבל כן, ודווקא שניהם, זאת אומרת, יש את זרע האדם וזרע הקודש. זאת אומרת שצריכים לחבר זרע האדם, זרע האדם וזרע בהמה. רבותיי, מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, אני חושב שאחד הדברים שאותי ריגש, א', לראות את כמה שהתורה היא תורת אמת. זאת אומרת, ספר עזרא ונחמיה בעצם לא נכתב רק לשעתו, ובעצם כוח שאנחנו בעצם זקוקים לו, אנחנו יכולים לסבוג אותו מספר עזרא ונחמיה, לראות שמה שהיינו אפילו בסרט יותר חמור, שהגאולה לא באה על ידי יהודים אבל שרחוקים מדת, אלא על ידי גוי, ואנחנו מאמצים את הגאולה הזאת ונותנים לה אפילו קרדיט, שאותה קדושה שנתקדשה בזמן עזרא ונחמיה לא עתידה להתבטל. ואנחנו רואים בזה שנבנה בית שני, ושהכוזרי אומר על הבית הזה שאם לא היו, אם היו נחשבים בתחילת הכוסף, אז בעצם היו זוכים לבית, לא היה כבר בית שלישי. זאת אומרת, אנחנו רואים, ולכן אנחנו צריכים לדעת ולראות את הגאולה שלנו בצורה האמיתית, הפנימית, ולשמוח בה. ועם כל זה, אנחנו לא קראנו פה, זאת אומרת, הרב קוק אמר שם בקטע אחד, שמה, שהגדלות של עזרא ונחמיה זה לבוא לקחת את, 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 את מה שקורש התחיל ולהשקוט אותו ברוחניות ולאמץ אותו ולהעצים אותו. וזה בעצם התפקיד שלנו. התפקיד שלנו לא היום להגיד חס ושלום, לשבת על זרי הדפנה ולהגיד אנחנו הצודקים, זה לא יעזור וזה לא נכון, אלא צריך לדעת שבהם שיש מחלוקת כל אחד מחדד את השני וכל אחד נבנה מהבר פלוקטה שלו, אבל אנחנו צריכים לדעת להודות להשם על מה שיש, ומכל זה לדעת שהדרך ארוכה, אבל עם ישראל לא מפחד דרך ארוכה.
וואו, כוח הרב ממש,
די נפלא.